שבת אחרי שבת שקוראים את אותה הפטרה, השבת מדין פרשת זכור, ובשבת הבאה שבירושלים תתבב באדר שושן, בעיירות המוקפות, קוראים אותה מדין הקריאה של ויבוא המלאק, קוראים שוב את ההפטרה הזאת שבוע אחרי שבוע. ההפטרה הזאת היא בעצם נקודת הציון שבה שאול, בחור וטוב, משכמו ומעלה, מעל כל ישראל, מסובב את המציאות, או המציאות מסתובבת על פי מציאות שלו, ונותר המהפך הגדול שמוביל אחר כך את שאול לחלק האחרון, הקשה, האגום של חייו, בהתמודדויות עם דוד, רוח רעה ביעטתו, בהמשך המוכר לכולנו. הצומת שבה הדברים מתרחשים היא בפרשה של עמלק. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוחך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. יש הפתיחה הזאת משמעות חשובה, מפני שהוא כבר מזמן מלך. אמנם יש מן הסתם משמעות רבה למלחמה של מלחמת עמלק, אבל צריך להבין למה זה קשור לזה שהוא מלך. הוא מלך כבר מזמן, והוא גם לחם כבר כמה מלחמות, ובהצלחה גדולה, והוא כבר פעל פעולות מלכותיות לפני הפרשה הזאת. עכשיו מגיע אליו שמואל ומזכיר לו את משיכתו למלך. ואתה שמע לכל דברי השם. כבר אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שמלו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך, והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ואימתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד פה, מגמל ועד חמור. ציווי טוטלי. מתאים לחלוטין לפרשה של זכור את אשר עשה לך עמלק, אחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח את זכר עמלק, ראשי שם לומד על פי חז"ל את זכר עמלק, הכל, משור ועד פה, מחמור, מגמל ועד חמור, גם הביזה, אין שום דבר שאתה יכול גם ליהנות ממנו. וישמע שאול את העם ויתקדם בתלאים 200,000 רגלים ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקיני, לכו צור ורדו מתוך עמלקית, אין אוספך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים. ויצר קיני מתוך עמלק. רק לציון קל בלי להיכנס לזה יותר על המידה, הפתיחה מעמידה לפנינו שוב את הדמות הגדולה של שאול מן ההתחלה. רוב הדברים שהוא עושה כאן, הוא עושה כאן מעצמו ללא כל ציווי. הציווי היה, פקדתי את אשר עשה עמלק, לך והכית. בדרך הוא מעמיד אותנו בפני כמה פעולות גדולות מאוד, חינוכיות מאוד. מהויתקדם בתלאים, המפקד שהוא עושה לבני ישראל בתלאים, שקשה לו לשים לב שמחליפו הגדול דוד, ייפול בנושא הזה, ויפקוד את בני ישראל ויחצה בפקידת בני ישראל מיותרת, ומה שיבוא דוד אל גד ויאמר לו, צר לי מאוד, נתלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על כל ה... זה יחתום את ספר שמואל, כאשר דוד יודע שהוא צריך לקבל מכה, ענישה קשה על זה שהוא פקד לא בתלאים, לא במחציות שקל, לא במה שהוא מסוים, אלא בספירה. הפתיחה הזאת היא בעלת משמעות לגבי דמותו של שאול. אבל לא רק היא. הוא מכנס את ישראל וכולם מתכנסים אליו מיידית. ומי שיעקב בפרקים לפני כן אצל שאול, כוחו על העם ברור לחלוטין. ואז מגיע העיקר. הוא מלמד אותנו ערב פרשת עמלק, גם מה פירושם של חסידי אומות עולם. הוא לא רק מודיע לקיני לרדת, הוא דווקא בפסוק הפותח את פרשת עמלק, אין דבר נפלא יותר, מזכיר לקיני היושב שם את החסד שהוא עשה עם ישראל. ועל אותו ממצרים. ואם הקיני הזה על פי חלק מן הפרשנים הם עדיין אינם יהודים, אלא בני קיני הוא יתרו האחרים, הרי ששוב יש לפנינו עוד פעם את הדמות הנפלאה הזאת של שאול. רגע לפני העשייה הקשה, הקצרה מאוד שהוא קיבל, לך והקיטה, הוא מלמד אותנו כמה דברים אדירים בדרך. מה היחס לחיילים שלו, ויפקדם בתלאים, הם לא יהפכו להיות מספר, ומה היחס לאחרים, בין אויב לאויב, בין גוי לגוי, בין מי שנמצאים שם לאחרים. סוגיות מוסריות קשות כמו אוכלוסייה אזרחית בקרב לוחמים נמצאים בפסוק הזה של סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיף חיימו, וגם לחצי השני של הפסוק יש משמעות. עם כל הפתיחה הזאת, אם לא תסור מתוך עמלקי, המלחמה נמשכת, פן אוסיף חיימו. ואז מתחילה המלחמה כולה. בסיפורה של המלחמה מפורסם, שאול מכה את כולם, אבל חומל על הגג. שמואל מגיע, שואל אותו על מכל הצון הזה אשר באוזניי, סיפור ההפטרה מוכר. כואף עליו, ואחרי פעם או פעמיים שבהם שמואל מכה בשאול, והחפץ להשם בעולות ואילים וכו', יומר שאול אל שמואל חטאתי. כי עברתי את פי השם בדבריך, כי יראיתי את העם ואשמע בקולם. הודעה קשה מאוד בחוסר מנהיגות. ואתה שנה את חטאתי ושוב עיני ואשתחווה לשם. יאמר שמואל אל שאול לו, אשוב עמך כי מאסת את דבר השם. ואם עשך השם יהיות מלך על ישראל. ויטוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרע. יאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ויאמר חטאתי, אתה כבדי נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל. סוף טרגי. אינני מבקש שום דבר שעוד קשור לממלכה. הכל תם בגין החטא הזה. רק בקשה אחת אנושית, כבדי נינה. את המינימום של היחס כלפי ישראל, כל מה שאני מבקש זה בוא איתי. כבדי נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל. ושוב אימי, והשתחוויתי להשם אלוקיך. וישוב שמואל אחרי שאול, והשתחו שאול להשם. ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן שר מרמיו. ויאמר שמואל, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשכלנו נשים אימך, וישתף שמואל את אגג לפני השם בגלגל. ילך שמואל הרמתה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. יומת שהופכת את הכל לברור כל כך. כל שייכות ממלכתית נפסקת לחלוטין. שמואל שב הרמתה, חוזר למצב הקודם, מהרמה שמשם הוא שופט את ישראל, ושאול הולך הביתה. הולך אל ביתו, עולה אל ביתו גבעת שאול. שאול המלך הופך להיות לשאול הפרטי החוזר הביתה לגבעת שאול. והסיום מזכיר את ההתחלה. אותך משך השם למלך על ישראל. והיותך מלך עומד עכשיו במבחן. והעשייה הזאת, או אי העשייה הזאת, הם אלו שיכריעו את יכולתך או אי יכולתך כמלך. נציג את הדברים בחריפות ובשאלה קשה, האברבנאל. המקור השני לתמוד. השאלה הרביעית בעונש שאול המופלג שנענש על חטא קטן. וכל מי שקורא את הדברים מבקש לשאול את השאלה, במיוחד אם הוא כבר ליווה את שאול בפרקים לפני. אדרבה, מי שמלווה את שאול בתחילת מלכותו, בענוותנותו, בעוצמות ובענווה ביחד שלו, הרבה יותר קל לו להזדהות עם שאול לאורך כל הדרך, מאשר למשל עם המערכת שתבוא מיד אחר כך אצל ראו הטוב ממנו, אצל דוד, אצל הבית שסובב את דוד, בתככים שסובבים את הבית הזה. השאלה הרביעית, אומר אברבנאל, בעונש שאול המופלג שנענש על חץ קטן, והוא אומרו, יען, מאסת את דבר השם ואימצך השם מלך. והחץ הזה היה קטן מאוד אחרי שנלחם מלחמות השם, ועשה מלחמת עמלק כמו שציווה. זה לא שהוא לא לחם את מלחמת עמלק, הוא חטא בהשארת אגג ומיטב הצאן. ואף שלקח מהשלל, לא היה אותו אבון ראוי לעונש מופלג כזה, שאם עשהו השם ממלך על ישראל, ואברבנאל עכשיו מציב את השאלה בשיא חריפותה. מצינו שדוד הרג את אוריה בחרב בני עמון, וישכב את אשתו, והוא היה אבון פלילי, ולא קרא השם את מלכותו מעליו. ולמה שאול שעשה חטא נקל נענש הרבה? האם היה מחסור פנים בדבר? אף שהעם גם כן חטא בזה, למה לא נענשו? ולמה נענש שאול לבדו? אברבנאל מוסיף שאלות מהסוג הזה, אבל היסוד שלהן ברור. ולקריאת הפרק, כפי שאמרתי למי שמלווה את שאול במלחמות השם לפני כן, השאלה עולה מאליה. השאלה השנייה למקרא ההפטרה, אלה שתי השאלות הקיצוניות, שאלות רבות בתוך ההפטרה. השאלה השנייה היא באמת, מה ראה שאול על כך? מה הסברה של שאול? שאול שעשה את מלחמות השם בצורה כל כך חזקה, כל כך ברורה, למה באמת כאן יש לו בעיה? כשהוא מגיע לנחל, נאמר בפסוק שקראנו, ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. אומרת הגמרא מצד ימין על הביטוי הזה של וירב בנחל, ביטוי עברי קשה. חלק מן הפרשנים, הרד"ק למשל, טוען שוירב מבחינת הפשט בא ממערב. הציב מערב בנחל. יש טוענים שזה בא מלשון ריב. נכנס לעמדה של ריב ומצע מול האויב. חז"ל עמדו אחרת. וירב בנחל. אמר רבי מני, על עסקי נחל. עוד מעט נבין איך זה קשור למילה וירב. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקיטה את עמלק. אמר, כאן צריך אומץ גדול בשביל ללמוד כמו חז"ל. ומה נפש אחת? כך שאול אומר לליבו. ורש"י מסביר שם, וירב רם ודן עם עצמו. מלחמה פנימית. ציווי נוראי שהוא לא מרגיש שהוא יכול לעמוד. אומץ גדול מאוד של חז"ל. הוא רב עם עצמו ואומר כך, ומה נפש אחת שצריך להרוג, או שמתה, אמרה תורה, הווה עגלה ערופה. כמה עסק עושים מנפש אחת שמתה לא נודע מהיקם? וזקני העיר הולכים אל הנחל, לנחל איתן, וחז"ל לא יכלו להתעלם מהקשר האסוציאטיבי הזה של הנחל שבעגלה הערופה על נעלם אחד. והירב בנחל של שאול, הראשון שבא לבצע את המלחמה האכזרית ביותר, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועד שה, מגמל ועד חמור. הם חיברו את הנחל הזה עם הנחל הזה, ושאול רב ודן עם עצמו. נפש אחת אמרה תורה, הווה עגלה ערופה. כל הנפשות הללו, על אחת כמה וכמה, עמלק, אבל שאול מתייסר. ואם אדם חטא, בהמה מה חטא? ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? וכאילו חז"ל מכניסים אותנו מעין המדרש שראינו בשבוע שעבר לגבי משה שדן עם עצמו מהו כופר נפש. חז"ל מכניסים אותנו לתוך ההתלבטות של שאול, ובאמצע היא נפסקת. יצאה בת קול ואמרה לו משפט נורא: אל תהי צדיק הרבה. כך חותכים התלבטות קשה כל כך? אל תהי צדיק הרבה. וכמו רק כדי לדפוק עוד מסמר בארון, מוסיפים חז"ל עוד משפט אחד קשה: ובשעה שאמר לו שאול לדואג, דואג האדומי, עם נוב עיר הכהנים, טוב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה. ההתפעלות מהמוסר שלך רגע לפני המלחמה עם עמלק עומדת בספק גדול מול ההתנהגות שלך, שאול המלך, ליד נוב עיר הכהנים. ואומץ צריך בשביל דרשה כזאת בחזק. וירב בנחל על עסקי נחל רב ודן עם עצמו. השאלות הן קשות מאוד. ועל פי הדברים האלו בחז"ל, מה שתורד את שאול במלחמה הזאת הוא התחושה הנפשית הקשה לפני המחייה הגדולה הזאת. ואולי יש בדברי חז"ל האלו תשובה טכנית על דברי האברבנאל. מה חטאו הגדול של שאול? ההתלבטות גופה. אבל מאידך, איך אתה יכול להתעלם מהעוצמה שיש כאן אצל שאול? תור את הכל בזה שההתלבטות הקיימת באופן פנימי מול הקושי שמופיע בפעם הראשונה שהולכים לקיים את הדבר האכזרי הזה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ולהתייחס אל זה כאילו זאת לא בעיה. הוא רב ודן עם עצמו. מה יוצאת אותה בת קול, אותה בת קול שיוצאת ויוצאת גם מבפנים, ואומרת לו אל תהי צדיק הרבה? השאלות האלו עומדות בבסיס הדברים שלנו. מכאן, מדוע כל המלכות של שאול עומדת על בלימה לפי מלחמת עמלק? ומכאן, ההתלבטות הזאת של שאול, האם היא לא מלווה בינינו לבין עצמנו גם אותנו לא רק למקרא סיפור פרשת עמלק בשמואל, אלא אפילו למקרא החיוב של פרשת זכור, של מחות תמחה את זכר עמלק? הפעם הבאה פרשת עמלק מופיעה ומסתבר שההתלבטות המלווה אותה, גם אם היא לא מפורשת, מופיעה גם היא בפורים עצמו, במגילת אסתר. הדבר הפלאי הוא שאת מה ששאול לא מסיים מסיימים בני בניו מרדכי ואסתר. את מה ששאול כמלך לא עושה ולכן הוא מודח ממלוכתו, עושה מרדכי כהדיוט, ועל ידי זה זוכה במלכותו כמשנה למלך. איך בכלל הגענו למצב של עמלקים בתקופה הזאת של מגילת אסתר? בחז"ל אין ברירה אלא להיכנס לאותו פסק הזמן הקצר שבין אי קיום הצו על ידי שאול והשארת אגג בעולם, לבין הופעתו של שמואל ושיתופו את אגג. בלילה הזה שבו שאול חומל על אגג ובו שמואל שומע כי מאס השם את שאול מהיות מלך. פרק הזמן הקצר הזה עד ששמואל מגיע, בפרק הזמן הזה יפת זרעו של אגג בעולם הסולמי. והמן בן המדתה האגגי הוא התוצר שחותם את מה ששם היה. אחרת עיקר חסר מן הספר, המקרא מעיד בעצמו שחוץ מאגג לא נשאר כלום. ורק מאותו הרגע יכולה להיווצר המשכיות אגגית בעולם. אבל גם סביב פרשת מרדכי ואסתר, ההסכמה היא בערבון מוגבל. אולי לפני שניכנס לפרשה עצמה, יש שתי גישות קיצוניות מאוד אצל חז"ל למרכז של פורים, למרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, ובעקבות זה גם לאסתר המלכה. הגמרא המופיעה כאן באמצע העמוד מתחת לאברבנאל שקראנו עוסקת בשאלה פרשנית בתוך מגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וכו'. הבעיה היא איש יהודי מופיע בהתחלה ואיש ימיני בסוף. אם יהודי פירושו יהודי כמו אצלנו, זה חידוש מקראי גדול. זה לא מופיע אף פעם כך, כביטוי שבא לבטא את המושג יהודי. יש דעה כזאת בגמרא. יהודי בפשטות פירושו בן שבט יהודה. ימיני פירושו בן שבט בנימין. הבעיה הפרשנית הזאת עוסקים חז"ל. כך כתוב שם. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין ואמו מיהודה. פתרון פשוט. רבנן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. איש יהודי, איש ימיני, זה אנחנו אומרים. יש כאלה שמבקשים לייחס את עצמם למרדכי ולטעון הוא היה משלנו, יהודי, מיהודה, ובני בנימין טענו לו הוא היה משלנו, מבנימין. איך? משפחת יהודה אומרת, אנה גרים במתייליד מרדכי. אנחנו גרמנו שמרדכי נולד, הזכויות מגיעות לנו. דלא כתלי דוד לשמעי בן גירה. דוד המלך, איש יהודי, משבט יהודה, משאיר את שמעי בן גירה, אותו שמעי בן גירה שבמרד עם אבשלום מקלל את דוד כללה נמרצת ולא הורג אותו. ומרדכי הוא הרי מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. והוא השמעי הזה על פי הדרשה, איש ימיני. ומשפחת יהודה טוענת שהוא אכן מבנימין. אבל זכויות הייחוס על מרדכי מגיעות לה. כי דוד, מלך יהודה, לא הרג את שמעי הימיני שהיה צריך באמת למות. לעומתה משפחת בנימין אמרה, הנה קעתי, כל הסיפורים שלכם לא חשובים. בפועל הוא מבנימין, הייחוס שלנו. דעה שנייה, דעה שלישית, היא מהפכה עצומה. לפי הדעה השנייה, הוויכוח הוא מי מיוחס יותר. רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא. יש איזשהו סוג אחר לגמרי של דברים, לאידך גיסא, לכיוון ההפוך לגמרי ממה שאתם אומרים. מה? ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. דברים נוראים עכשיו. מה עשה לי יהודי ולא כתלי דוד לשמעי והתייליד מיני מרדכי ומקני בי המן. פירוש הוא נורא. כך רציב אמרת כולם. לא ששבט יהודה מתפאר שהוא ממנו, ושבט בנימין מתפאר שהוא ממנו. בדיוק ההפך. כנסת ישראל מאשימה את דוד מיהודה, שאילו היה הורג את שמעי, לא היה נולד מרדכי. ואם לא היה נולד מרדכי, לא היו מתרחשות הצרות, כי הוא גרם להמן וגירה אותו ועשה לנו צרות. ביטוי מחריד. רבה, כנסת ישראל אומרת, ראו מעשה לי יהודי. ברחמנות של דוד על שמעי, קיבלנו את מרדכי. דבר נורא. ומה שילם לי ימיני, ולא קטלי שאול לאגד. והתייליד מיני המן, ומצייר לישראל. המחריד זה ההשוואה. מעשה לי יהודי שמה מי השם דוד שבגללו מרדכי נולד, ומעשה לי ימיני שאול שלא הרג את אגב ובגללו המן נולד. של עקל בכלל איך הדברים נאמרים, אבל עוד מעט נגיע לזה. רבי יוחנן אמר, לעולם מבנימין קעתי, הוא בא רק מבנימין, זו דעה נוספת. ועמי שר אלי, ומדוע קוראים לו יהודי? שוב, במובן החיובי דווקא, על שום שכפר בעבודה זרה. וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. דווקא עמידתו האצילה, היציבה של מרדכי, היא זאת שעושה אותו למיוחד. לכן הוא איש יהודי. מה רוצים בו? שונה כל כך. ראו מעשה לי יהודי ומה שילם לי ימין. זאת הסקמנות למגילת אסתר. מרדכי שנולד, זאת הבעיה. הכללה שהיא מעבר לכל צורה שאפשר להעלות על הדעת. ומי שמעט מעמיק בדברי חז"ל האחרים, ומי שמעמיק בתוך המגילה, בעצם יכול לגלות שלא הייתה פשוטה בכלל דרכו של מרדכי במגילת אסתר. אפילו בסוף הדרך. הוא רצוי רק לרוב אחד. גם אם הוא דורש טוב ודובר שלום לכל דברים. אסתר שולחת לחכמי ארץ ישראל ובוכה לפניהם, כתבוני לדורות. והם אומרים לה, לא דיינו צרות שיש, שאת באה לגרות עלינו את האומה. הטענה הזו היא טענה חריפה מאוד. היא נמצאת בבחינה מסוימת ברמה המדינית, אבל אצל שאול היא נמצאת גם ברמה המוסרית, של אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו, אם קטנים חטאו, בהמה מה חטאה, דן ורב עם עצמו. סיעם של הדברים נמצא בעצם קביעת החג הזה, הפורים. והשנה בפורים המשולש זה בא לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית. י"ד ותתוו אדר נקבעים כשני ימים ומפורשים במגילה בצורה ברורה. י"ג באדר יש את המלחמה הגדולה. ונוח ב-14 בו. בי"ד באדר יש מנוחה, ואז יש את החג הגדול של היהודים. באותו היום מופיעה אסתר לפני המלך, ומבקשת ממנו את הדבר שאין אותו בשום יום ושעה בלוח השנה היהודי. בוא נפריד בין השמחה של כל עם ישראל לשמחה של שושן. למה? כי בשושן עוד לא גמרו להרוס. מי לא גמרו להרוס? אלה פסוקים שכשקוראים אותם הם לא מובנים. הרמב"ן שואל בתחילת המסכת, מה ראו על ככה ומה הגיע עליהם להיעשות אגודות אגודות? מה פתאום כל הרעיון הזה? עם ישראל נח ושמח בארבעה עשר בו. מה אסתר אל המלך אם על המלך טוב? מה בקשתך עוד ותיאר? 300 איש נשארו בשושן. מה עניינם? למה זה ששלוש מאות איש נשארו בשושן מעיב על הפורים של שושן? שמכאן ואילך לא, לא תהיה החגיגה של פורים אחת לכל ישראל, אלא תהיינה שתי חגיגות. אחת כאשר נוח מכולם, ואחת אחרי שמסיימים עם אותם השלוש מאות. אם זה כל כך חשוב, אז למה כל עם ישראל כבר חגג ביהודה לי? אם זה לא חשוב, אז למה לעכב את העסק בתשבר? מה פירושו בכלל של כל החג הזה עם שני הימים? שיום אחד של אלו ויום אחד של אלו, ובעצם מבחינה קרה הלכתית, מי שאיננו נמצא ביום שלו בשום מקום איננו חייב בפורים. החלוקה הזאת קיימת רק בחג הזה. על מה? על 300 איש שלא הרגו. אולי נחזור קודם לפסוקים, ואחר כך נדמה לי שכל הדברים יתבררו יחד. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת עשרת בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותיאה? תאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת עשרת בני המן יצלו על העץ, כבר הרגו אותם, רק צריך לתלות אותם עכשיו. ויאמר המלך ליעשות כן ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. אנחנו יכולים להיכנס רגע לציור הזה של אותה שנה. בשושן הבירה יהודים במלחמה, ובכל העולם יהודים בחג. הציור נתפס אצלנו, שתוך כדי קריאה אנחנו בכלל לא שמים לב לזה. ביהודה לבאדר בכל הערים, בכל העולם, נוח מאויביהם, בשושן מלחמה, ואין שום צירה. ואחר כך קובעים לדורות שביהודה לב כך ובתדבר כך. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שולחו את ידם. אגב, המשותף לכל המקומות שבביזה לא שולחים את ידם. לא נהנים מן הביזה. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו נתעלו במובן של איך קנות, של מלחמה, ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתרת סיבה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. חג מופלא, משונה כל כך. התרגום מוסיף כאן מילה אחת. יש לה משמעות פרשנית ואחר כך משמעות מהפכנית לכל מה שאלינו עכשיו. התרגום אומר, ואין ספק שמוכרחים כך לפרש את הכל פשוטו. זה גם יענה על אותה השאלה הידועה שהרמב"ן שאל, והצבנו אותה לפני דקות בודדות, מה באמת ראו על ככה ומה הגיע עליהם להיעשות אגודות אגודות? התרגום מתרגם את הפסוק על יום 14 שנקהלו היהודים בשושן כך. מתחת לפסוקים, והתכנסו יהודאים בי בשושן אוף ביומה אוף ואף גם ביומה 14 לירח אדר, וכתלו בשושן תלת 100 גוברים. ככה פסוק, אבל עכשיו תוספת קצרה, מדי בית עמלק ובעדה לא הושיטו יד ידיהם. פי התרגום, המלחמה במגילת אסתר היא אך ורק בעמלקיים. לא רק עשרת בני המן ואלה שהצטרפו עליהם. אסתר פונה אל אחשוורוש, ואחשוורוש שואל אותה על פי הרשימות שיש בידי. על פי המספרים, מה קורה? והיא מביאה לו מתוך שירותי המודיעין שלהם ומתוך הצורה שבה הם הגיעו את זה שנותרו 300 עמלקים בשושן. וכאן בא לידי בירור נקודה שאותה רוצה אסתר לברר כל הדרך. כל עוד לא תם העמלקי האחרון, אין פורים בשושן. ימי הפורים הם לא רק שהצליחו להינצל מהמן ומגזירתו, אלא שגילו גם שההינצלות מהמן אינה מספקת. התיקון של החטא שנעשה אצל שאול הוא רק במיגורו הסופי של עמלק. ולעולם ולעולמי עולמים ימי הפורים האלה נזכרים ונעשים ואינם בטלים לעולם, לא רק מבחינת אחת, אלא כזיכרון ברור. י"ד אדר לא היה חג בשושן, אלא מלחמה. לא מלחמה במישהו שעומד מולך ומסוכן. המן גמור, עשרת בני המן גמורים, יש עוד 300 איש ממוגרים לחלוטין ברשימות, אבל הם מבית עמלק. וכיוון שהם מבית עמלק, המלחמה לא תמה. פה מתבררת הנקודה שבה שאול חוזר. תפקידו של המלך כשהוא נכנס לארץ הוא לעשות שני דברים. התפקיד הראשון שלנו הוא למנות מלך. אחר כך על המלך מוטלים שני תפקידים. להחריץ זרעו של עמלק ולבנות את בית הפורה. אלו שני תפקידים בעלי שתי מגמות הפוכות לחלוטין. בית הבחירה אמור להיות אותו ההר, אותו הבית שיקרא בית תפילה לכל הימים. אליו כולם ינהרו, אליו כולם יבואו, שם הכל יהיה ברור. אבל לפני כן חלה על המלך חובה אחרת לגמרי. הוא לא אמור רק להילחם ברשת, הוא אמור למגר. ובדיוק כפי שחובתו המוסרית היא להקים בית בחירה, כך חובתו המוסרית היא להחריץ את זרעו של עמלק. וכל עוד לא הוחרץ בעולם זרעו של עמלק, הרי שההתעסקות בשלב הבא היא אל תהי צדיק הרבה. הקטע הקשה של המלך הוא בשתי העשיות הסותרות האלה, אבל בעיקר באותם הרגעים שבהם ההרגשה היא שהכל כבר בסדר. כולם צוהלים, יש אופוריה של שמחה, המן הרוג, המן תלוי, עשרת בניו הרוגים, בכל הקהילות בעולם כבר יש שמחה עצומה. אבל ברשימות המודיעיניות אצל אסתר ומרדכי עוד יש סנונית של רשע בעולם. ואסתר מבקשת, כתבוני לדורות, לא רק למדו את העולם את מגילת אסתר, למדו את העולם את הלימוד הקשה כל כך הבא, שכשם שאין תפקיד מוסרי יותר לעם ישראל מלהקים לעולם את בית התפילה. אין תפקיד לא מוסרי יותר לעם ישראל מלהתנער מחובתו למגר את הרשע לפני שהוא מקים את בית התפילה. ואם י' אדר כבר נוח בכל העמים, ייכתב לדורות שלא נכנסנו לאופוריה בתתוו לפני הזמן. וידענו שגם אם יהיה נוח רק ב-15 בו, אנחנו ממגר את דה בית המלך, ורק אז ניכנס להמשך התפקיד שלו. זוהי בחינה של מלך. אותך משך השם למלך על ישראל. דוד המלך חטא חטא נורא, אומר אברבנאל. אוריה חטא יותר, חטא פחות, כן חטא, לא חטא, חטא חטאים אחרים, הכל יכול להיות. אבל אי הידיעה של המלך שיש בו זמנית את שני התפקידים שנראים כסותרים, אבל הם בכלל לא סותרים, לא מאפשרת לו להיות מלך. הוא יכול להיות אדם נפלא פרטי, אבל הוא יעלה אל ביתו הפרטי גבעת שאול. רק מי שידע שבאותה מידה שאנחנו נדאג למוסר הפרטי של כל פרט ופרט עלי אדמות, נדאג גם למוסר הבסיסי שהרשע ימוגר, רק מי שידע את שני הדברים האלה יחד יכול להבין מהי מלכות. תפקידו של המלך הוא לדעת לא להיבהל גם כשהוא רב בנחל. וירב בנחל על עסקי נחל. אמר, ומה על אדם אחד מביאי נגלה ערופה? ומרדכי ואסתר מבקשים לברר נגד התפיסה הרגילה בעולם. התפיסה הרגילה שהעולם קשה לו לקבל את זה. עד כדי אותם הדברים של רבא שאומר שמי שעשה את הצרות זה ראו מעשה לי יהודי שלא הרג את שמעי, ובגללו מרדכי נולד. על פניו באמת ישנה תחושה שמרדכי והמרדכיות הזאת והאווירה הזאת של השבט בשער המלך ולהתגרות בהמן היא לפעמים מזיקה, היא לפעמים מיותרת. אבל הלימוד שמרדכי מלמד הוא הכתבון לדורות. לא רק שיש פורים, אלא שכל עוד לא מוגר האחרון לבית המלך, אין פורים של פורים. אולי זהו ההסבר של מה שחזל אומרים על מדוע תקנו את תתבב באדר משום כבודה של ארץ ישראל. כבודה של ארץ ישראל אין פירושו תם. הגיעו לזה מפני שקבעו את האינדיקציה של ערים שיקראו בתתבב באדר לפי ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. שאלו חז"ל בירושלמי, מה הקשר ליהושע בן נון? צריך היה להיות ערים המוקפות חומה מימות אחשוורוש. איך יהושע בן נון נכנס לכאן? אבל מי שיעיין טוב במגילה יגלה עד כמה המגילה הזאת הנכתבת בחוץ לארץ והנעשית בחוץ לארץ עסוקה בעצם בכבודה של ארץ ישראל. היככה אוכל וראיתי באובדן אשר ימצא את עמי, והיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. הארץ שחכמי ארץ ישראל יקבעו אחר כך בא את חג הפורים וייתנו לחג הפורים תוקף של חכמי ארץ ישראל,
הארץ הזאת עומדת אצל אסתר על כף המאזניים. היא מבינה שאין כאן דיון רק של בני גלות, שכשהם הצליחו לגמור את התהילה של המן, הם סיימו. אלא כל עוד הם לא גמרו את הרשע כולו, הם לא גמרו את התפקיד שלהם שממנו הם יכולים להיכנס לבית הבחירה. כך ננסח את הדברים הרמב״ם, כאשר הוא עוסק בפרשת עמלק. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך. ולהחריץ זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק. ולבנות את בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שם. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר אותי שלח השם למשוכך למלך, אתה הלך והקיטה את עמלק. הנה הבירור של הפסוק שבו פתח. למה לך והקיטה את עמלק? כי אתה מלך, וכמלך אין מריבה בנחת. כי כשם שזה מוסרי וחיוני לפתח את חביבותו של כל אדם שנברא בצלם, זה חיוני ומוסרי לגלות שכל עוד אתה המלך לא יכול לנהל את ממלכתך בגאון, ולא מוסרי שזה יהיה כך. זה לא מוסרי שתלך בארצך כמלך ותהיה שפוף בו זמנית. זה לא מוסרי שעוד יסתובב בעולם אגב שהולך מעדנות. זה לא מוסרי באותה מידה שזה לא מוסרי להקות סתם את אותו תינוק או תינוקת מעולל עד יונק. ואם קבעה לך תורה שלך והקיטה את עמלק, אתה חייב להבין, זה נובע מפני שאתה מלך. ולכן אתה חייב להתעלות מעל התפיסה הפרטית הזאת. היא צודקת, אבל התפיסה המוסרית הכללית עומדת לפניך. זוהי לא חובתו של היחיד, זוהי חובתה של הממלכה. זוהי חובת הציבור. חל איסור על היחיד להחריט את זרעו של עמלק כיחיד. אם יקומו כמה יחידים ויחליטו שהם ממגרים את X או את Y כעמלק, הם עוברים איסור. המלך כמלך חייב להתעלות מעל הראייה הפרטית, ולהבין את המוסר הממלכתי שעומד הרבה מאוד פעמים בניגוד לתפיסה הפרטית. ודווקא כשנכנסים לארץ, עומדת מצוות זכור הזאת הרבה יותר חזק. כי אז חוזרת התחושה של השאיפה הגדולה להיכנס למשפחת העמים, לסגור דברים, למחול. תחושה מובנת מאוד, אבל תחושה שבו זמנית יכולה לערער על עצם המוסריות הכללית שלה. המתח הזה שבין המוסר הפרטי למוסר הכללי, המתח הגדול הזה הוא המתח שאותו המלך חייב לעבור, אבל המלך חייב לענות עליו כמלך. להחריט, לא להילחם, זרעו של המלך. לפני שאתה הופך להיות אור לגויים במובן הפוזיטיבי של לבנות את בית הבחירה. אין לשכנו תדרשו ובאת שם, אם עוד יש בעולם רשע. ואם אתה מוותר על הרשע, זה חסר מוסריות, למרות שזה נראה כלפי חוץ כאיזשהו סמל של מוסר. אל תהי צדיק הרבה. למצווה הזאת יש משמעות עצומה דווקא כשנכנסים לארץ. קל לקיים את המצווה הזאת כאשר נמצאים שפופים מתחת לכל מיני עמלקים שמסתובבים בחוץ לארץ. אבל כאשר נמצאים בארץ וכבר אין צאן ואין בקר, יש רק עוד אגג אחד, פרטים קטנים, אז עומדת למבחן השאלה של האחריות שלך לנצח ישראל. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. הגג המגיע מעדנות אל שמואל הוא הדוגמה הבולטת לאותה התפיסה הטרוריסטית האמליקית שעוד נותרת מתוך איזו קולגיאליות של שאול, אולי מתוך רחמנות על האדם האחרון, על הזכר האחרון לדבר שהיה וכמעט עובד. הידיעה הזאת היא הידיעה שקודמת לשמחה של פורים. ואז מסיים הרמב״ם, הכרתת זרע עמלק קודמת לבניין הבית, שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. יאמר המלך אל נתן הנביא, אנוכי יושב בבית ארזים וארון השם וכולי. רק כאשר השם הניח לו מכל אויביו מסביב, אז יש זמן לדאוג למסר החיובי שבשבילו הייתה כל המלחמה. הקושי הוא לא בשני הדברים בעצמם, אלא ברגע שנמצא בין שני הדברים האלו ביחד. במסכת שבת מופיעה ברייתא הידועה הלכתית. כתוב בתנא דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה, ולא חיישינן שמא ישכח וייצא. הגמרא שם עוסקת בכמה דברים שבערב שבת, ביום שישי אחרי המנחה, אדם צריך להיזהר מהם כדי לא להיכנס איתם לשבת. כך מופיע לו, יושב אדם אצל הספר סמוך למנחה ובקי, כל מיני הלכות. ההלכה הזאת היא הלכה פשוטה, אבל לבן הדבר רבי ישמעאל אומר, בתפילין יש שוני. מפני שאדם ממשמש בהם בכל שעה ושעה, מן הסתם הוא ייזכר ברגע שתיכנס השבת, ובאותו בין השמשות הוא יזכור להסיר את התפילין. המדובר הוא בתקופה שבה אנשים הולכים עם תפילין בכל היום, ובשבת לא מניחים את התפילין. זו אני מזכיר את הדברים כאן. הגמרא כשלעצמה גמרא יפה, פשוטה. הרב קוק, בפירושיו על האגדות ואגדות התפילין, פרו חבש פאר על תפילין, טוען שמעבר לפשטות של הגמרא הזאת כמות שהיא, יש כאן עומק פנימי על דרך הדרוש, עמוק מאוד. בתורכו צריך הקדמה קצרצרה. מדוע באמת אנחנו לא מניחים תפילין בשבת? לא מניחים תפילין בשבת, כולם יגידו, מפני שזה אות. השבת היא אות והתפילין הם אות. זה נכון, כך כתוב, אבל זה מאוד לא מספק. מדוע לא מספק? מפני שראינו שעושים שני דברים שנקראים אות ביחד. שבת, ברית, ברית ותפילין. מדוע לא ניתן לעשות שתי אותות יחד? ומה בכך אם זה אות? מה פירוש המושג הזה שכתוב על זה שזה אות על ידיך? אות ביני וביניכם. ההסבר הוא יותר עמוק. השבת והתפילין מסמלים שני סוגים אחרים לגמרי של אותות בין ישראל לבין הקדוש ברוך. התפילין מסמלים את האות של ימי החול דווקא. זו של ימי החול דווקא. התפילין הן המצווה היחידה שנעשית בצורה שבהן היא נעשית. לקחת תשמיש קדושה, לחבר אותו לגופנו, למתוח אותו על זרוענו ועל ראשנו, ולדעת שהמצווה מתקיימת רק כאשר אותה קדושה מתחברת עם אותו גוף. והחיבור של הגוף שלי עם הקודש הרחוק כל כך, נפגשים יחד. זאת המצווה של תפילין. הדין בתפילין שמברך עובר לעשייתן, זה לא כאשר אני לוקח את התפילין, אלא כאשר אני כורך אותה ממש. אז הן מתחברות איתי. השבת היא אות מסוג אחר לגמרי. בדרך כלל האדם נמצא בתוך ימי המעשה במציאות רחוקה מאוד מקדושה. כדי להכיר את הקדושה, הוא צריך איכשהו להתנתק מהחול לשעה, לשעתיים. הוא לא יכול לגמרי להתנתק, הוא חי את עולם המעשה שלו. אבל השבת היא עולם אחר. יום שכולו שבת. הוא כולו חי בקדושה. הוא חי באיזו אטמוספירה שבה הכל קודש. וכיוון שהכל קודש, אז אין צורך בתפילין. לא רק אין צורך בתפילין, התפילין הם ההפך. בשבת אין צורך להתנתק מעולם המעשה. אתה מנותק ממנו בין כך. אתה חי בתוך קדושה. אתה אינך אמור להביא את הקדושה אליך. אדרבה, כל העשייה שלך אמורה להיות קדושה. האכילה שלך היא קודש. השתייה שלך היא קודש, השמחה שלך היא קודש. שבת לאו זמן תפילין, מפני שאלו שתי עבודות אחרות לגמרי את השם. אלו שני סוגים שונים לחלוטין. העולם הזה והעולם הבא גם הם שישה ימים בשבת. מזמור שיר ליום השבת, ליום, כך אנחנו אומרים בתפילותינו, שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. השבת היא מעין עולם הבא. העולם הבא הוא השבת עצמה, הגדולה. בעולם הזה אנחנו מתקשרים אל הקדושה כמו התפילין. מקשרים את עצמנו אל הקדושה. כך בנויה מערכת מצוות שלמה, שעליה נאמר שלעתיד לבוא חלקה ייבטל. לעתיד לבוא תיבטל מערכת מצוות שלמה מפני שאין בה צורך. מפני שכל התפקיד שלה הוא לא לתת לנו להתנתק מן הקודש. אבל כשנחיה בעולם שכולו שבת, אין צורך באותה מערכת. בעולם הבא, בעולם הזה, אלו שתי מערכות נפרדות. אבל עכשיו מתחיל הכל. השאלות מתחילות באותם הרגעים של ערב שבת עם חשיכה. שהעולם הבא נמצא בפתח, אבל העולם הזה עוד לא נגמר. שכבר עולים ריחות השבת מתוך הבישולים, אבל ימי המעשה עוד לא הסתיימו. אז ישנה הרבה מאוד פעמים נטייה, שאם כבר הגיע שבת, אולי לא כל כך צריך תפילין. אז הרבה פעמים ישנה נטייה להסיר את התפילין, כי כבר הגענו אל השבת. ערב שבת עם חשיכה, שם נמצאת הסכנה הגדולה. אתה כמעט נמצא בעולם הבא, אבל אתה עדיין בעולם הזה. הכללים של העולם הזה עוד חלים עליך, למרות שהריחות של השבת כבר מגיעים אליך. אז בא רבי ישמעאל ופוסק, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת, ולא חיישינן שמא ישכח ויצא. ואז אנחנו נתקלים בתחושה מוכרת כל כך, שכבר אפשר להשתחרר מדברים שפעם, בגלות, במקומות אחרים, כשעוד לא היינו ישראליים מספיק, היינו זקוקים להם. והדבר הזה שהוא כל כך נכון מבחינה רוחנית מצוותית, הוא גם כל כך נכון מבחינת עצם השאיפה. הרצון הפנימי של ישראל להיות אור לעולם, להוביל את העולם אל המנוחה ואל הנחלה הגדולה, אל השלום הגדול, אל השאיפה השלימה והשקטה הגדולה, הוא הרצון הכי עמוק, הכי פנימי, הכי מתאים לישראל. אבל המבחן הגדול ביותר של המלך הוא האם הוא כשנגמר י' יזכור שכל עוד יש עוד מה למגר, הוא עוד לא עושה חג מוחלט, כי עוד יש מה לעשות בתתוו. האם גם ערב שבת עם חשיכה הוא זוכר שעדיין לא הגענו לתוך השבת? אז נמצא המבחן הקשה של המלך. רק שהמלך יודע להחריץ זרעו של המלך. בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. רק כאשר הדבר הזה הוא מושלם, אז הדבר הבא מגיע לפני השטח. ובאותה המידה שאין שאיפה עמוקה יותר ומוסרית יותר ורצונית יותר של ישראל מלמלא את הארץ דעה את השם כמים לים מחסים, כך אותם ישראל צריכים לדעת שאין שאיפה צודקת יותר ומוסרית יותר ונכונה יותר לא לשכוח למגר את הרע עד שהוא ממוגר באמת לפני שעוברים למילוי את הארץ דעה. הערבוב בין שני הדברים הוא הרגע שבו מוחלט אם אדם ראוי למלוכה או לא ראוי למלוכה. אותך משך השם למלך, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. וגם אם על פניו זה נראה כאילו בניגוד למגמה הכללית שלנו, בעומק הדברים, רק שהדברים האלה הולכים בסדר הזה, הדברים מתבררים עד הסוף. ואז מגיעים לבניית אותו המקום של אנוכי יושב בבית ארזים וארון השם נמצא במקום שהוא נמצא. אז מגיעים לבית תפילה לכל העמים. מתוך התפיסה הזאת ורק אחריה, ואחרי מיגורו המוחלט של המלך, מגיעים לשלב הגדול ביותר שבו גם חרבונה זכור לטוב. שבו גם המלך אינו נמחה כי אם מתחת השמיים. לשלב הגדול שהיום רק נקרא עליו בשורה ולא נאמר עליו מילה. ובפעם הבאה ניכנס בעזרת השם אליו. מידת האהבה בתחתית העמוד בדברי הרב קוק במידות הראייה, שרק נאמר אותם הפעם ונפתח בהם בפעם הבאה. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, ובכלל לא סותר את מה שאמרנו מקודם. ואפילו המלך אינו נמחה כי אם מתחת השמיים. או תנחה את זכר המלך מתחת השמיים לא תשכח. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים. ונכלל הכל באהבה העליונה. התפקיד של פורים הוא להגיע לעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. והעומק של זה הוא להגיע למקום שבו אפשר כבר לאהוב את הכל. אפשר כבר באמת להוביל את המהלך לזה של בית תפילה ייקרא לכל העם. אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כוח הגדול הזה, הטהרה הזאת, שייכים לפורים עצמו. אליהם ניכנס בעזרת השם בשבוע.